שם בצקו טרם נחמד. משהו מזה שימה להם פנאי אוכלים חמה. וכן נאמר בעבוד הבצק ראשי מצרים בוט מצרות כי לא חמץ לאמר כי גורשו. משמע שאילו לא גורשו היה אפשר לאכול חמץ. כי ביציאת מצרים איסור חמץ היה רק באכילת הפסח. ולאכול פסח היא מצה. אבל לא היה איסור חמץ ביציאת מצרים, זה רק לדורות. לדורות יש דין חמץ שבעה, כמו שאומרת המשנה בפסחים. פסח מצרים יום אחד, פסח דורות שבעה ימים. מסביר המהר"ל שפסח מצרים זה הגאולה עצמה. ופסח דורות עוסק בהשלכות של הגאולה. כמו שדיברנו הפעם הקודמת, שלאורך כל הפרק אפשר לראות את שתי הבחינות. שבחינה אחת זה העניין חירות מצד עצמה, הדבקות והשם. הדבר השני זה העבודה של ההשלכות של החירות. איך, מה זה אומר בחיים? העבודה. איסור חמץ זה מאוד איסור של עבודה, הרבה מאמץ להימנע מחמץ. ביציאת מצרים העיקר בעצם הדבקות, עצם החירות. עכשיו כל הדרור צריך לעבד את זה, אז זה אומר חירות, גם העבודה זה דורש. ולכן זה נשאר לדורות, שבעה ימים, שבעה זה תהליך, לפרט את כל ההשלכות של מה זאת חירות. טוב, אז נעבור לפרק למד חד. עכשיו בני ישראל אשר ישבו במצרים 400 שנה או 30 שנה. בסוג הזה, כל המפרשים שאלו שהוא חושב, כי מצרים בפועל בני ישראל ישבו רק 210 שנה. רש"י מביא דברי חז"ל ש-430 שנה זה מיציאת אברהם, הוציא אותנו לתחילת הספר, שמראה לתחילת הספר, ישבה מאוד בין יציאת אברהם לאור כשדים ליציאת מצרים. בפרק ה' בתחילת הספר, המהר"ל אמר שהבנים דומים לאב. כמו שהקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם לאור כשדים, אני השם אשר צריך לאור כשדים, הדבר, ישראל הוציא, הקדוש ברוך הוא הוציא את ענייני מצרים, ויש דמיון גדול ביניהם. כמו שאברהם יצא מאור כשדים, שזה היה מקום כזה ריק וחסר תוכן, אותו דבר, ישראל יוצאים ממצרים. טוב, אז יש פה איזה חיבור ביניהם, לכן מופיע פה 430, כלומר גישור בין שתי היציאות. ולכן גר יהיה זרע רחב בעצמו, לא להם, בעצם כבר מזה שאברהם מסתובב בארץ ישראל לבדו, הנה מתחיל כבר התהליך הזה, ההתמודדות מברית נדבתרים. טוב, המהר"ל עושה חשבון סביב העניין הזה, והרמב"ן לא אוהב אותו, לא אוהב את הפירוש הזה. כי עדיין קשה, מה זה 430, מה בפועל, מה זה מושב מישראל במצרים? זה לא היינו במצרים 430 שנה, אתה אומר, מי אברהם? אבל אברהם לא היה במצרים. יצחק בוודאי לא היה מצרים, מה זה, יעקב היה בארם בחרן, איך הגעת למצרים ב-430 שנה? אומר המהר"ל, אני אומר שהפירוש הזה אין בו ספק. אני מקבל בשתי ידיים את דברי חז"ל, ש-430 פה הכוונה מאברהם אבינו. לכאורה קשה בפשט, שמשמע שברית בין הבתרים היה שאברהם כבר בן 75 שנה, אפשר ליישב את זה, זה לא כל כך קשה, זה הוא מתרץ. בכל אופן, המהר"ל כן חותר מאוד לחבר בין מה שקורה לאברהם לבין מה שקורה כבני ישראל במצרים. ולכאורה זה דורש הבנה. באיזה מובן אברהם אבינו והאבות הם קשורים לגלות מצרים. גלות מצרים זה התחיל צפי יעקב הרי למצרים. חז"ל מביאים מסכת מגילה שכשאשר מלך יוון, תלמי, גזר על ה-70 החכמים של עם ישראל לתרגם את התורה ליוונית, אז הם גם הסתבכו עם הפסוק הזה. כי מבחינה היסטורית הפסוק הזה קשה. עם ישראל לא עכשיו 430 שנה, אז בטח איתן עליהם, המלך תלמי, יקשה עליהם חושיות. אז הם שינו וכתבו מושב בני ישראל שישבו במצרים ובשאר הארצות. זאת אומרת, הם הוסיפו שתי מילים לפסוק בתרגום השני, שלא רק מצרים, אלא בעוד כל מיני ארצות. נדודי בני ישראל, מי אברהם אבינו, כל מיני מקומות, כולל יעקב שהיה בחרן, סך הכל 430 שנה. זאת אומרת, אומר המהר"ל, מה בעצם אומרים חכמי השבעים החכמים? שהחל מזה שאברהם אבינו יצא מאור כשדים, עם ישראל נמצא בעצם בנדודים. אנחנו בתקופת נדודים. לא מצאנו עדיין את המנוחה והנחלה. אברהם אבינו נדד ממקום למקום, לא הצליק לנדוד. נדד פה בער בארץ ישראל הוא נדד, ונדד למצרים, וחזר, לא התיישב. יצחק אבינו רצה לרדת למצרים, וחזר, לא באמת, לא קנה שטח. יעקב אבינו, אחרי שנים שהוא היה צריך לברוח, חוזר חזרה, מנסה לקנות שטח, ואז יוסף יוצא, ואז יעקב יקורתה. לא היה לנו נחת. היינו בעצם 430 שנה של גירים ותושבים. וזה בעצם מה שהם אומרים. והגזרה הזאת, של הגזרה שירות מצרים, בעצם גזרה כוללת. על כל תקופת האבות והשבטים שאנחנו עדיין לא הגענו הביתה. עם ישראל שנים עדיין לא באמת הגיע למצב שהנה הגענו הבית, הבית שלנו. עוברים שנים מאברהם, יעקב, יצחק, יעקב. ובעצם הגזרה הזאת משמעותה שאנחנו כל הזמן בתנועה. כמו שכותב ההמשך, שאברהם תמיד היה הולך. כל הזמן הולך, הולכים. מוסיף המהר"ל, אם כן, זה נקודה ראשונה. אם כן, נקודה ראשונה, שמשה בני ישראל, שהתורה מסכם, זאת אומרת, מה זה יציאת מצרים? זהו. עכשיו אנחנו נסיים פרק אחד של נדודים. היינו בעצם בנדודים ארוכים, ועכשיו מסתיים פרק הנדודים, ואנחנו עכשיו רוצים לצאת ממצרים ולהגיע הביתה סוף סוף. הוסיף המהר"ל עוד מרכיב. משה בני ישראל אשר מצברת למצרים 400 שנה או 30 שנה, ואז כתוב, היי מקץ 30 שנה או 400 שנה, בעצם זה יצאו בני ישראל, ליל שימורים מול השם. מה זה ליל שימורים? אומרת הגמרא בראש שנה, שהלילה זה שמור מקדמת דנא, מוכן ועומד להוציא ליציאת מצרים. זאת אומרת שיש באירוע הזה, יציאת מצרים, זה משהו מיוחד במינו. להצליח לצאת ממצרים, זה דבר שהיה צריך להכין את הלילה הזה מאז, מדורי דורות. מה צריך להכין אותו כל כך? לשמור. ליל שימור, צריך לשמור עליו. מי לשמור עליו? לשמור עליו מהמזיק. מששת ימי בראשית היה צריך לשמור על הלילה הזה מהמזיקים. לכן הלילה הזה זה גאולה מהמזיקים שהפריעו ותמיד מפריעים, כך שיטת רבי יהושע. ולדעת רבי אליעזר, ליל שימורים הוא להשם להוציאם. מהו הכנת הלילה? להשם. כלומר, זה לא בא לתאר שימורים מהעבר, שהשם מאז ומעולם שמר על הלילה הזה, אלא הלילה לעתיד. שהלילה הזה, שיצאת מצרים, הוא יהיה גם ליל הגאולה העתידית. השם שומר עליו, משגיח עליו, מייעד אותו לגאולה. טוב, דת רבי אליעזר, זה נחמד ליל שימורים. הכוונה, שהשם אומר, הלילה הזה, יצאת מצרים, אני שומע את התאריך, בעזרת השם גם הגאולה העתידית תהיה כזאת. זה נחמד. אבל מה זה משומע, המזיקים, מה זה שאתה קודם כל לשמור אותו, מבריאת העולם שאתה מבראשית, הלילה המיוחד הזה, לשמור אותו, שאף מזיקים לא לבוא, מה? אנחנו עושים כל מיני דברים, לליל הסדר, לבטא שהלילה הזה משומר מן המזיקים. למשל, פותחים את הדלת, יש מנהג לפתוח את הדלת. יש כל מיני מנהגים בליל הסדר שמבטאים שאנחנו שמורים מן המזיקים. מה זה הדבר הזה? אומר המהר"ל, זה עניין גדול מאוד, שקשור לעובדה שפסח נקרא ראשון. לכאורה, אמרה פסח גם יום טוב של סוכות נקרא ראשון. לא, לא, זה משהו מיוחד. זה ראשון. אומר המהר"ל, המזיקים שולטים בשניות. המקור לזה מסכת פסח, פסחים, פרק עשירי. שאסור לאכול ולשתות זוגות. שתי כוסות, ארבע כוסות. אסור. מזיקים שולטים בזוגות. בפסח זה אחד, ראשון, זה לא זוג, הוא לא שניים, ולכן אין מזיקים שולטים. זה דורש אותנו. כן.
למה מזיקים שולטים בזוגות?
למה מזיקים שולטים בזוגות? מה זה הדבר הזה? מה זה הסוד הזה? מה זה שהמזיקים שולטים בזוגות? ובליל הסדר, בגלל שהוא הלילה הראשון, ליל שימורים, לכן לא עושים. ולכן אנחנו שולטים ארבע כוסות, למרות שזה זוג. וזה מסוכן מאוד, אנחנו בכוונה שותים ארבע כוסות, מתגרים במזיקים, אומרים, אתה לא תצליח להזיק לנו בלילה הזה. למה? זה ליל שימורים. לכן תקנו חז"ל דווקא ארבע כוסות. כי הלילה הזה אין בו שום, במהות הוא שמור, אין בו זוגיות. לכן לא שייך זוגיות. טוב, מה זה זוגיות? ממנו מעבר. ששניות פירושה המקרה. יש בעולם הזה עצם ומקרה. מה זה עצם? עצם זה מהות. במקרה זה משהו שהוא משתנה, שהוא לא מהותי. למשל, המהות של שולחן זה משטח שאפשר עם רגליו, זה מהות השולחן. אז ההגדרה של שולחן זה משטח עם רגליים. יכול להיות שהמשטח עם רגליים יהיה בצבע צהוב, בצבע אדום, זה מקרה. יכול להיות שהוא גדול, קטן, יכול להיות שהוא מעץ, יכול להיות שהוא מברזל, זה מקרה. זה דברים משתנים. המהות זה הגדרה של תרופה. זאת אומרת שהמקרה זה המשתנה, זה השני. למה נקרא שני שני? כי הוא משתנה, הוא הנספח. הוא לא הדבר עצמו. הראשון זה המהות. שהיא בלתי משתנית. והמקרה זה הדבר השני, כלומר, משתנית. הדבר הנטייה לשינוי, עובדה שעוסקים בשינוי, גורמת הרבה פעמים לעסוק רק בשינוי. שהשינוי תופס את הלב של האדם, והוא שוכח כבר את המהות. את העצם. למשל, אדם רוצה לקיים מצוות צדקה, גמילות חסדים. אבל יש לו ציור, מה זה גמילות חסדים? גמילות חסדים זה כאשר אני נותן למישהו, זה נקרא חסד. לא תמיד. לפעמים חסד זה לא שאתה נותן למישהו, שאתה מקבל ממישהו. לפעמים חסד כזה גם כן. אתה מסכים לקבל ממישהו, אתה מאפשר לו לתת לך, זה גם חסד. אבל האדם, בגלל שיש לו ציור בראש, שמה זה חסד, אז הוא לא מוכן להיות בן חורין. לחשוב שיכול להיות חסד, המהות של החסד בצורה אחרת. זה נקרא מזיקים. מזיקים, הכוונה שהדמיון שלנו נעול על משהו מסוים, על מקרה מסוים, על ציור, שזה, זה ככה זה. אז זה בדמיון שלנו, אנחנו מדמיינים מה זה הדבר, ואנחנו לא יכולים. ואז זה נועל אותנו, כי אנחנו לא מבינים שיכול להיות שהמהות תהיה גם בצורה אחרת. אבל בצורה שונה. יש כל מיני דברים בעולם שהדמיון שלנו עיצב, צייר את תדמית מסוימת, ובגלל זה התדמית הזאת הפכה להיות כאילו חזות הכל. וזה לא נכון. יכול להיות שהמהות תתקיים בציור אחר, בצורה שונה לגמרי. לפעמים אדם אומר, מה זה נקרא מסירות נפש? אז יש לו מסירות נפש, אצלו מסירות נפש של כוונה שאדם נכנס לסכנה. זה נקרא מסירות נפש. צבא, המוסד מסירות נפש בצבע מסוים, צבע הכוונה להיכנס לסכנה. זה מקרה. יש סוג של מסירות נפש, אז כאן לפעמים מסירות נפש, בכלל לא קשורה להיכנס לסכנה. אבל מסירות נפש, למשל, זה להיות בסבלנות מאוד למישהו. בסבלנות, סבלנות. זה לא מסוכן בכלל, אבל זה מתיש. סוג של מסירות נפש. אבל האדם לא מעלה בדעתו שיש דבר כזה. למה? כי הוא נעול על דמיון מסוים, זה הצורה, זה הדמיון, זה נקרא מזיקים. מזיקים, מזיקים זה דמיון שהוא מזיק. למה הוא מזיק הדמיון הזה? כי הוא לא מאפשר לך לשחרר את הערך עצמו לצורות אחרות, ליישומים אחרים. הוא מזיק לך. זאת אומרת שאתה נעול על, על דבר אחד. אנחנו בעצם צריכים להשתחרר. לאפשר למהות כל מיני סוגי יישומים. זאת חירות. מזיקים זה הדמיון של האדם, שהדמיון נועל אותו, יוצר לו איזושהי ציור מסוים שלא מאפשר לו לשחרר את המהות לדברים אחרים, לצורות אחרות. הוא נעול מדי על הדמיון. זאת אומרת שעל השני, על הצד השני כבר על הצד המשתנה. אז במקום שהוא רבין שזה רק שני, זה רק שני, זה רק משתנה, אבל הוא תפס את זה, הוא הדבר המשני, המקרי, הפך אצלו לדומיננטי מדי, הדמיון מרכה בו, ואז הוא לא שוחרר. כן.
יש איזשהו, יש את דוגמה, אתה מעמיד על הגמרא? בתוך התלמוד, בתוך איזשהו מדרש של ה... כן, כאילו איזשהו שם, הגמרא מדברת על מזיקים שמתחברת להגדרה הזו של מזיקים.
של מזיקים.
של מזיקים.
כן. הגמרא אומרת ש... שכשאדם נמצא לבד, אז יש יותר סכנה של מזיקים. זאת אומרת שהמזיקים, כשאדם נמצא לבד בדרך, הוא נמצא לבד בדרך, אז יש לו יותר נדמות, אז המזיקים יכולים לתקוף אותו יותר, כמו את הגמור. למה כשאדם נמצא לבד בדרך, אז המזיקים תוקפים אותו? כשאדם נמצא בדרך, הוא במצב חלש. למה הוא חלש? כי מה מחזיק אותו בדרך? המטרה. נכון? עכשיו, אם קצת קשה בדרך, אז איך הוא מחזיק בכל זאת? מצייר לעצמו ציור מסוים של המטרה. זה שהוא מצייר לעצמו את המטרה בצורה מסוימת, הוא נותן לו כוח. למשל, הדרך הוא אומר, בסוף בסוף אנחנו נגיע לשם. מה הייתה לך כוח? שמה יהיה טוב, יהיה זה, ויהיה זה. הוא מצייר לעצמו ציור, כמה כשהוא יגיע לשם יהיה מעולה. הוא מצייר לעצמו ציור, דמיון, וזה נותן לו כוח לכל הדרך. מה נותן לו כוח לדרך? הציור, דמיון. שזה מאוד, מאוד בעייתי. למה? כי אתה בעצם עכשיו, מה מחזיק אותך בדרך? איזשהו ציור שיכול להיות שהוא לא נכון. שיכול להיות שאתה, הוא ממש לא נכון. הוא, זאת לא המטרה, אתה לא תגיע לשם. זה אשליה. זה דמיון שלא יקרה. כי אתה מדמיין משהו שלא קיים. או שהוא לא מחובר למציאות, או שהוא... ואז מה יוצא? אתה מחזיק את עצמך בדרך במשהו, כל הכוח שלך ממשהו שהוא לא נכון. זה נקרא שהמזיקים תוקפים בני אדם בעיקר בדרך. אז זה מסוכן. זאת אומרת, זה להגיד, לא, אני לא יכול, זה בעייתי. בסוף מה יהיה? יתברר לך שזה לא מה שחשבת, מה שדמיינת, אז זה יפיל אותך, את כל הכל שלך, זה יפיל. כשיש מטרות, ואדם מדמיין דמיון לא נכון, זה מזיק. כלומר, הוא אומר שבמיוחד תלמידי חכמים בדרך מאוד יותר בסכנה. אדם רוצה להיות גדול בתורה, זה לדעות סיור, מה זה גדול בתורה. דרך היא מאוד קשה. אבל יש לו זה דמיון. צריך לנקות את הדמיון הזה. למה? כי יש לזה הרבה דברים שהם לא המהות. כן.
אבל אז איך אתה אמור לשאוף? איך אתה כאילו...
רואים שגם שאיפה צריכה לשמור על איזה גמישות. זאת אומרת שהשאיפה, יש את השאיפה עצמה, יש לה דמיון, אבל אני פתוח ליכול להיות שאין אחרת. מי אמר שזה חייב להיות בצורה כזו? אבל הוא צריך, יש את העניין עצמו, את המטרה עצמה, אבל הצורה שלה, איך זה נראה, יכול להיות בכל מיני אפשרויות. אני אומר שזה רק ככה. יכול להיות שזה שני. זה מאפשר חירות, זה נקרא חופש. חג הפסח ליל הסדר זה ליל החירות. זה ראשון, מה זה ראשון? ראשון הכוונה, לפני הדמיונות. הקדוש ברוך הוא, הלילה הזה, זה הלילה שמאפשר לעם ישראל לצאת. במיוחד זה נקרא, זה קשור לדרך. אנחנו רואים שעם ישראל שנים מטלטל בדרך. שנים, הולכים, 430 שנה, אנחנו מטלטלים בדרכים. והטלטול האדיר הזה בדרך, של ארוך מאוד, 430 שנה כבר אנחנו מטלטלים בדרכים. מה החזיק אותנו 430 שנה? מה החזיק את אברהם אבינו? מה החזיק את כולם? שבסוף בסוף יצחה למה? לגוי גדול. שיהיה בסוף גוי גדול. מה זה הציור הזה של גוי גדול? עכשיו זה עכשיו, עכשיו הגענו כאילו עם ישראל נוצר ביציאת מצרים, זה עכשיו המטרה שאליה בשבילה כל הדרך הקשה, הארוכה שעברו האבות, הלכו כל החיים בשביל המטרה הזאת. אם זה היה, אם הם היו נעולים על דמיונות, לא היה להם כוח, זה לא מחזיק. הקדוש ברוך הוא צריך כל הזמן לשמור על זה מהמזיקים, זאת אומרת לשמור על המטרה הזאת מכל מיני דמיונות שהיו עלולים להחליש אותנו בדרך, כי זה יבלבל את כולם. זה שהצלחנו להחזיק 430 שנה בדרך, זה בזכות שהלילה הופך כל הזמן הקדוש ברוך הוא שמר עליו. הקדוש ברוך הוא כל הזמן עזר לנו לעבוד, לעם ישראל, לשמר את ה... מטרה הזאת מכל מיני דמיונות, זכירות, זכירות מוחלטת. זה חודש הראשון, זה להיות ראשון, אבל לא לתת לה דמיונות לבלבל. אברהם, יצחק, כזה של... החזיקו ראש, כן. למשל. וגם אחרי שיוצאים ממצרים, אנחנו רואים שפעם אחר פעם, כבר מיד אחרי יציאת מצרים, אנשים התלוננו. לא, זה לא מה שדמיינו. בואו נחזור. כבר פרשת ושלח, אנשים אומרים לחזור חזרה. זה לא משדים יענו. זה מסוכן, זה מזיק בדרך. בדרך יש שם מזיק.
אבל איך אתה אמור מין לתת איזשהו מקורת בעונה? כאילו לכוון את...
לשמור על החירות. זה בדיוק לך. לשמור על החירות, שזה יכול ליצור כל מיני... אל תהיה נעול, אז זה ציור.
אז אם כן, אז למה ליל הסדר הוא כל כך מסודר? אנחנו לא משנים את כל הסדר של הסימנים.
זה לא.
זה לילה מאוד מסודר.
המהות היא מסודרת. הצורה, איך זה יראה? יש הרבה סגנונות. אחד הדברים שהכי קשה לאנשים זה בליל הסדר, זה לעבור מהבית שלהם לבית של מישהו אחר. הערב עולה הכי קשה בשנה. ועכשיו החגים אנשים יותר קלים. בשביל הסדר זה מאוד קשה. יש כל מיני סגנונות, זה לא אותו דבר. יש כל מיני סגנונות. הרבה סגנונות יש. יש את הסדר, את המהות. צריך להגיד, המהות זה לספר ביציאת מצרים ולכל מצב. טוב, אתה יודע כמה מסביב, מסביב לזה, כמה מנהגים ומנגינות ופסיקות. זה מלא, מלא סוג מסביב. זה בסדר, אבל זה חירות. זה לא להיות נורא. אתה צריך להיה שילד כזה, והילד הזה, ושזה, ושזה, יש כל מיני. כן.
אז מתחילים לספור מה זה מבינו, כי הוא מתחיל את
הדרך. הוא מתחיל ללרדך, ויש לו חזון. הוא הולך למטרה, לא הבנת את הדבר. אם היה לו ציור מסוים דמיון, זה עלול להפוך את כל הדרך לדרך מוטעת. הוא הולך לדמיון. כל הזמן השם שמר אותו מה זה כאילו. הלילה הזה שמור, כל הזמן שמור, שמור, לא, שהמטרה הזאת, כל הזמן להחזיק אותה שלא ליפול לדמיונות. אפשר להתבלבל. אדם ידמיין מה זה משיח. ידמיין. איך הוא מחזיקים בגלות? המשיח יבוא. נו, מה? מדמיינים. נו, מה משיח? המשיח יבוא, יהיה ככה, יהיה ככה לו דמיון. זה, זה מוליד המון חזבות, זה מפחי נפש, זה מבלבל. צריך להישמר מהמזיקים. ככל שיש משהו יותר, עם דרך יותר ארוכה, אז יש יותר מזיקים שמסתובבים שם. לכן צריך יותר להיזהר, לשמור מהמזיקים. זאת אומרת, איפה שיש יותר שניות, יש יותר מקום לדמיון להסתובב, יש יותר שניות, לא המון צבעים, שם ואנחנו בעל הסדר המפחים, בני חורים. אנחנו כל כך חשוב לנו העיקר, אנחנו שוחרים מציור מסוים. זה נותן לנו כוח ללכת. אנחנו כוח ללכת, אומר רבי אליעזר, גם למטרה הטבעית. רבי יושב ורבי אליעזר משלמים אחד לשני. רבי יושב אומר, הוא משמע מהמזיקים. מה רבי אליעזר אומר? זה הלילה של הגאולה העתידית. בעצם זה משלים אחד לשני. כיוון שאנחנו שומרים המזיקים, זה עוזר לנו גם להחזיק ראש לגאולה, ולא להישבר באמצע, כי אם הציור שלנו היה ציור דמיוני, לא היינו מחזיקים, לא נחזיק עד הגאולה האחרונה. אם ציור מבולבל, אז זה לא מאפשר, היינו מתמוטטים. צריך כל הזמן להחזיק ראש. מה באמת, מה העיקר? לא לתת לדמיונות לבדל אותנו. לכן הגאולה הזאת תהיה גם בלילה הזה. לעתיד לבוא, אומר רבי אליעזר. אין המזיקים שואלים בעל השולטים, כי המהות של הלילה הזה זה שהוא ראשון, עוד הראשון, זה לפני הדמיון, לפני השני, לפני המקרה, לפני הסיום. זה חירות מוחלטת.
שואל, נשאר, חמי ברכות, בפילים ראשונים שאין איזה של החתול השחורה, אבל לא כתול חתול השחורה, אז כאילו אם זה אז פרי מזיקים, איך אפשר לפרש על זה כמו שמר עכשיו? סתם אני מכיר.
צריך ללמוד שמרי, שאין היה, זה באמת. מסביר מה זה חתול, כל הדברים שמר. הכל משלים להסביר מה קורה כשהדמיון משתלט על האדם. איך האדם משתחרר מהדמיונות, אז הוא שם לב, הוא רואה, תלך לבודד ולראות, הוא רואה, אני רואה את המזיק, זאת אומרת, אני שם לב, זה הדמיון, זה האמת. להשתחרר מהדמיון, מסוגל לא להיות כבול לזה. אז הוא מסביר ככה כל מיני, מה זה רומז, אבל זה מזין, מזין לעבודה הנפשית של השחרור מהדמיון. זה ארוך. עכשיו זה הכיוון שלנו. אומרת בחגיגה שאם אדם אוכל ממשהו שחתול אכל ממנו, אז זה גורם שכחה. הגמרא אומרת. זאת אומרת שלפעמים אדם שוכח את העיקר. צריך ל... למה אדם שוכח את העיקר? מרוב שהוא עסוק בתפל, הוא שוכח את העיקר. למה אנשים שוכחים את העצם? כי הם עסוקים הרבה במקרה. שכחו את המהות, למה שכחו את המהות? כי תעסקו בה, בדמיון. צריך להתמודד עם השכחה. ליל הסדר זה לילה עם המון זיכרון. יש מאוד מאוד משמעותי בזיכרון. לא לפעול לשכחה, לא לשכוח את העיקר.
עברה
30
שנה,
בית
יסתיים. יסתיים. אחרי זה מה יבוא לי?
יום מתבר.
אחרי זה
יצאים, מי עובר? זאת אומרת, זה נקודת ציון, אבל תחשוב, כל האבות, כל השלשות, אם הלכו, הוא לקראת היעד הזה. עכשיו מתחיל סיפור חדש, עוד מטרה, צריך להגיע לבית המקדש. כששלמה יבנה את בית המקדש, נגיד עכשיו, 480 שנה ביציאת מצרים. בסדר מלאכים. כי ביציאת מצרים כבר בקריאת ים סוף, בקדש השם קודם מועד. שם אנחנו עושים. זו הליכה חדשה עכשיו. תחילה. אז עכשיו צריך מחדש להגיד מה המטרה, שם הליכה מחודשת.
אז זה כאילו 920 שנה, אז תהליך מאז אברהם אבינו. נכון.
זה עניין של דוקטור אביר יצחק שאול.
כן. טוב, זאת אומרת, תפיות נקחמות.